מנחות, דף למד ב', מתחילים בעזרת השם, דף למד א' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. הברכה הגדולה ביותר שאדם מאחל לעצמו ולכל עם ישראל, זה חיים, חיים ארוכים. זוכרנו לחיים, כותבנו בספר החיים. אז התורה בעצמה נותנת לנו מצווה שבזכותה אנחנו יכולים להאריך ימים. וכתבתם על מזוזות ביתך למען ירבו ימיכם. המצווה הנפלאה הזאת, אנחנו נרחיב את היריעה בעזרת השם בדף הבא עלינו לטובה. אמר רבי חלבו, חזינה ליל רב הונא. אני ראיתי כשרב הונא בא לגלגל את המזוזה כדי לקבוע את זה על הדלת, אז ישנם כמה אפשרויות לאיזה כיוון לגלגל את הקלף. יש קלף שפתוח וצריך לגלגל אותו כדי שהוא להכניס אותו לתוך הבית של המזוזה. הוא גלגל משמאל כלפי ימין. כשאנחנו למשל כותבים את המילים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא גלגל מהמילה אחד עד למילה שמע. דקריך לה מאחד כלפי שמע. דבר אחד. דבר שני, ועושה פרשיותיה סתומות. כשהוא סיים את הפרשה הראשונה של המזוזה של פרשת שמע, כשהוא בא לכתוב את הפרשה והיה עם שמוע, אז הוא לא התחיל שורה חדשה, אלא הוא סיים את הפרשה הראשונה ובשעריך תחילת השורה, עשה רווח קצת, ולקראת סוף השורה הבאה הוא התחיל את הפרשה הבאה של והיה עם שמוע. זאת אומרת, הוא עשה את הפרשה סתומה, זה נקרא סתומה. יש פתוחה, זה הכוונה, שכשמסיימים פרשה אחת, את הפרשה הבאה מתחילים שורה חדשה לגמרי. סתומה הכוונה שמשאירים רווח, אבל לקראת סוף השורה מתחילים את הפרשה הבאה. אז הוא עשה אותה סתומה. שואלת הגמרא מייטיבי, איך ככה נהג רב הונא במזוזה לכתוב את הפרשה סתומה? והרי למדנו ברייתא כזאת. אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי מאיר, שהוא היה סופר מומחה גדול, הוא היה כותבה את המזוזה על דוכסוסטוס. מה זה דוכסוסטוס? זה באור של הקלף, אז הוא למעשה, הוא עווה. אור שכותבים עליו ספרי תורה, תפילין ומזוזות, האור של הבהמה הוא עווה. מחלקים אותו לשתיים. החלק החיצוני נקרא קלף, מלשון קליפה, איפה שהיה השיער וכל זה, החלק החיצוני. והחלק הפנימי נקרא דוך סוסטוס, זה מלשון דוך סוסטוס. דוך הכוונה בתוך, סוסטוס הכוונה בשר. זה היה בתוך איפה שהבשר. אז את המזוזה, הברייתא מלמד אותנו שרבי מאיר היה כותב על הקלף הזה, על הדוך סוסטוס. כמין דף, הוא היה עושה את זה כמין דף, כמו דף ארוך. דיינו שהוא כתב שורה קצרה, הוא לא כתב שורות ארוכות, הרבה מילים בכל שורה, אלא הוא עשה שורות קצרות ועל דף קצר וארוך. ועושה שוליים, רווח מלמעלה ורווח מלמטה. כמה השיעור של השוליים, הגמרא תכף תגיד. ועושה פרשיותיה פתוחות, לא כמו שאמר רב הונא, אלא פרשה השנייה הוא מתחיל שורה חדשה. אמרתי לו, רבי, מה טעם? למה אתה מתחיל את הפרשה והיה עם שמוע בסוף השורה, באותה שורה איפה שסיימו את הפרשה הקודמת של שמע? למה אתה למעשה לא עושה ככה? למה אתה עושה פתוחות? למה אתה מתחיל שורה חדשה? למה אתה לא מתחיל, דיינו, סיימנו את הפרשה הראשונה, תשאיר קצת רווח, ובאותו שורה תקטוב את הפרשה השנייה, כמו שהם כתובים בתורה. בתורה, גם פרשת שמע וגם פרשת והיה עם שמוע, כתובים בסוף הפרשה, זה פרשה סתומה, זה לא פרשה פתוחה. אז למה אתה עושה את זה פתוחה? אמר לי, הועיל ואין סמוכות מן התורה. הרי בתורה, פרשת שמע כתוב בפרשת ואתחנן, ופרשת והיה עם שמוע כתוב בפרשת עקב, שתי מקומות אחרים. אכן, כשאני כותב פרשת שמע, סיימתי פרשת שמע, אני משאיר כאילו פתוח את השורה, מתחיל פרשת ואם שמוע בשורה חדשה, כי זו פרשה אחרת לגמרי, עניין חדש. טוב, זו הסיבה למעשה שאני פשוט מאוד כותב אותו כל פעם בשורה חדשה. ואמר רב חנן אל אמר רב, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אז לכאורה, רואים מכאן שרבי שמעון בן אלעזר צודק, שצריכים לעשות את הפרשה פתוחה, אז קשה על רבונה שאמר שעושים את הפרשה במזוזה סתומה. אומרת הגמרא, מה אליו הפתוחות? ורבונה אומר שצריך לכתוב פרשה סתומה, פה כתוב שכותבים את הפרשה פתוחה במזוזה, אז זה סותר. אומרת הגמרא, לא, הרווח, דיינו זה שצריך לעשות רווח בשוליים למעלה ולמטה, זה למעשה הלכה כמו רבי שמעון בן אלעזר, אבל באמת לגבי פתוחות וסתומות, זה באמת יכול להיות שרבונה צודק, שאפשר לעשות סתומות באמת, לאו דווקא פתוחות כמו שעשה רבי מאיר. וכמה באמת רווח? כמה צריך להשאיר רווח למעלה ולמטה? אומרת הגמרא, אמר רב מנשיה בר יעקב, ואמר לה אמר רב שמואל בר יעקב, כמלה אטבא דספרי, כמו התו של סופרים, היו לוקחים כזה חתיכת עץ, סדוק, שהיו תוכבים אותו על הדף למעלה, כדי שהקלף יישאר ישר ולא יתגלגל פנימה. זהו. אמר לי אבאי לרב יוסף, חוזרים לדיון הקודם, ואת לו תסברה, דכי אמר רב הרווח, וכי אתה לא סובר שמה שאמר רב, שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, זה לגבי שצריך להשאיר רווח למעלה ולמטה, לא לגבי אם הפרשה פתוחה או סתומה, אחי אתה לא סובר בעצמך ככה, כמו התירוץ שאמרנו. והרי, והרב איתלי מנהגה, רב סובר שאם יש מנהג שככה עם ישראל נוהגים, אז זה ההלכה. כמו שאתה רואה מציאות שעם ישראל נוהגים, זה ההלכה. איפה יש דוגמה לזה? תכף נראה דוגמה לזה. אבל אם ככה סובר רב, שאיך שהמנהג זה למעשה כך צריך לפסוק, וההידנה נהוג אלמה בסתומות, היום מציאות שרוב העולם, כשכותבים מזוזה, מסיימים פרשה אחת, סוף השורה, מתחילים את הפרשה הבאה, ולא מתחילים את הפרשה הבאה, שורה חדשה. דאמר רבה, אמר רב כהנה, אמר רב. ראיה שרב סובר שהולכים לפי המנהג, וזה למעשה ההלכה לגבי חליצה. כשאחד נפטר, ואין לו ילדים, חלילה, לא עלינו. אז התורה מצווה שהאח שלו ייבם את אשת אחיו, והזרע יהיה על שם אחיו, שיהיה המשכיות לאותו אח. אבל אם הוא לא רוצה לייבם אותה, יש לו את האפשרות השנייה לחלוץ לה, זה כמו לגרש אותה. את הזיקה שהיא זקוקה לו, הוא פותר אותה על ידי חליצה, לזה שהיא חולצת לו את נעלו. המנהג היה שחלצו סנדל. על זה רב אומר, מה יקרה אם בסוף אליהו הנביא יבוא ויגיד לנו הלכה ויחדש לנו משהו שלא ידענו לגבי חליצה? הוא אומר ככה, אם יבוא אליהו הנביא זכור לטוב ויאמר, חולצין במנעל, דיינו מה אתם לא יודעים? מה, חשבתם שאפשר לחלוץ רק בסנדל? ולכתחילה לא חולצים במנעל? אפשר גם לכתחילה לחלוץ במנעל. שומעים לו, בסדר. אתה לא אומר שמה שעשינו עד עכשיו לא היה טוב. כי מה שעשינו עד עכשיו זה ודאי טוב, כי אם זה המנהג, ככה זה טוב. אתה רוצה להגיד שאפשר במנעל? בסדר, תקבל. אבל אם יבוא אליהו ויאמר, אין חולצים בסנדל? ואנחנו היום כן חולצים בסנדל? אין שומעין לו, אתה לא תבוא לבטל את המנהג שאנחנו נוהגים לעשות, כי ההלכה היא כמו שעם ישראל נוהגים. זה, הסיבה היא שכבר נהגו העם בסנדל. ורבי יוסף אמר רב כהנא, אמר רב קצת שונה. אם יבוא אליהו הנביא ויאמר, מוסיף מילה אחת, אין חולצים במנהל. זה אנחנו למעשה לא חולצים במנהל באמת, אלא בסנדל. אז אנחנו שומעין לו. בסדר, אתה יודע מה אסור באמת לחלוץ במנעל. אבל אם יאמר אין חולצים בסנדל ואנחנו נוהגים כן לחלוץ בסנדל, אין שומעין לו, שכבר נהגו העם בסנדל. ואמרינן, מה הבדל בין הלשון הקודמת, שאם יבוא אליהו ויאמר חולצים במנעל, לבין אם יבוא אליהו ויאמר אין חולצים במנעל, שבשתיהם אנחנו לא שומעים לו, מה ההבדל לשתי הלשונות? ואמרנו, איקה בעיניו, מנעל לכתחילה איקה בעיניו. האם מותר לכתחילה לעשות חליצה במנעל? לפי הלשון הראשונה, אליהו הנביא יבוא ויגיד, חולצים במנעל, שומעים לו, דיינו לכתחילה אפשר לחלוץ במנעל, וזה מותר. זאת אומרת, זה אליהו הנביא יחדש. אז מה זה בא ואומר? שזה חידוש. כי אנחנו עד היום חשבנו שאסור לעשות לכתחילה חליצה במנעל. אז לפי הלשון ההיא, הלשון הראשונה, היום בזמננו לכתחילה עושים בסנדל ולא במנעל. כי אומר, אם יבוא אליהו ויאמר, חולצים במנעל. סימן שעד היום אנחנו יודעים שלכתחילה לא חולצים במנעל. לפי הלשון השנייה שאומרת, אם יבוא אליהו ויאמר, אין חולצים במנעל, סימן שאנחנו היום לכתחילה חושבים שאפשר כן, והוא בא לחדש לנו שאי אפשר לכתחילה. אז אם כן, זה ההבדל ביניהם. בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה? שרב הולך אחרי המנהג. בכל מקרה, מכיוון שאנחנו נוהגים שעושים חליצה בסנדל, אליהו הנביא יבוא ויאמר לנו שאסור לעשות חליצה בסנדל, אלא רק במנהל, לא נשמע לו. אז אם כן, אנחנו רואים שאם המנהג הוא שעושים את הפרשיות במזוזה סתומות, אז רב יודע שככה ההלכה. אז למה בכלל שנחשוב שרב יסבור שההלכה כמו רבי שמעון בן אלעזר, שנכתוב במזוזה את הפרשיות פתוחות, ובזו יגיד שההלכה ככה? לא יכול להיות, כי הרי המציאות שהמנהג היא שעושים סתומות את הפרשיות. אז לא בזה אמר רב שההלכה כרבי שמעון בן אלעזר שעושים פתוחות, כי זה נגד המנהג. אז פשוט שבמה הוא כן אמר, לגבי השוליים, להשאיר שוליים למעלה ולמטה במזוזה, חלק, אבל לא לגבי פתוחות וסתומות, זה הרי פשוט שככה הוא אמר. אלא לב שמע מנה, הרווח שמע מנה. באמת ככה חייבים לומר שעל זה אמר רב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר לגבי שצריך להשאיר רווח. אומרת הגמרא, רב נחמן בר יצחק אמר שלפי דעת רב מצווה לעשותן סתומות כמו שבאמת נוהגים לעשות. והיא אבדינן פתוחות שפיר דמי. בדיעבד, אם עושים את הפרשה פתוחה זה גם כן טוב. ומה פתוחות כאמר רבי שמעון בן אלעזר? אומר שאפשר לעשות, שלכתוב פרשיות במזוזה פתוחות. באמת גם רב מודה שהפרשיות יהיו פתוחות. מה הכוונה? גם רב מודה שעושים את הפרשיות סתומות, כי למעשה זה המנהג. מה שהוא התכוון להגיד, שרבי שמעון בן אלעזר אומר שעושים את זה פתוחות, הכוונה אף פתוחות. ודאי שסתומות זה טוב, אבל גם אם עושים את הפרשה פתוחה, זה גם יהיה קשה. טוב. לימה מסייע לי. אולי נאמר שהברייתא הבאה באמת מסייעת לו. מה כתוב בברייתא הבאה? כיוצא בו ספר תורה שבלה, וכבר הוא לא ראוי לספר תורה, ותפילין שבלו, אין עושין מהן מזוזה. אי אפשר לגזור את הפרשיות של שמע ישראל ובעיה עם שמוע ולייצר מהן מזוזה. מה הסיבה? טכנית היה אפשר לעשות את זה. רק פשוט מאוד, הקדושה של ספר תורה ותפילין יותר גבוהה מאשר קדושה של מזוזה. לכן מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. מה משמע מזה? המורידין, אם היה כן מותר להוריד בקודש, אז מבחינה טכנית עושין. אין לנו בעיה להעביר את הפרשיות שכתובים במזוזה מתוך ספר תורה או מתוך תפילין ולעשות מזה מזוזה. המאי, הכה בספר תורה, הרי הפרשה של שמע ישראל זה סתומות, זה פרשה סתומה. דיינו, בסוף הפרשה השורה הבאה מתחילה באמצע. זאת אומרת, הפרשה הבאה מתחילה בסוף השורה שהקודמת. דיינו, זה לא מתחיל שורה חדשה, הפרשה הבאה. אז אם כן, איך אפשר להשתמש עם כזאת פרשה בשביל לכתוב מזוזה? בשביל לעשות מזה מזוזה. אך הסתומות ואך הפתוחות בשביל מזוזה צריך הרי פרשה פתוחה. אלא מה חייבים לומר? שלפי דעת רבי מאיר, כן אפשר לכתוב מזוזה בפרשה סתומה. אומרת הגמרא, דילמה להשלים. יכול להיות שבאמת, לפי דעת רבי מאיר, מזוזה כן צריכים לכתוב פרשה פתוחה. מה שאפשר להשתמש עם ספר תורה זה שורה אחת שחסרה לנו, אנחנו יכולים לגזור מספר תורה ואת אותה שורה להכניס בתוך המזוזה. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? המורידין עושין? דהיינו, אמרנו שמכיוון שאסור להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה, לכן לא גוזרים מפרשייה של ספר תורה או תפילין, ועושים מזה מזוזה. עכשיו הגמרא שואלת כמה שאלות, מה את רוצה להגיד? מבחינה טכנית אין לך בעיה להשתמש עם אותה פרשייה של התפילין או של הספר תורה בשביל לעשות את זה למזוזה, לגזור את הפרשה ולהדביק את זה למזוזה. מבחינה טכנית אין לך שום בעיה, רק הבעיה היחידה בגלל שאסור להוריד בקודש. שואלת הגמרא, המורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה עושים מספר תורה ותפילין מזוזה, והתניא, הלכה למשה מסיני, תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס. קלף צריך לכתוב במקום בשר, דיינו, הרי מה זה קלף ומה זה דוכסוסטוס? הסברנו שהאור של הבהמה הוא למעשה שתי שכבות, שכבה החיצונית נקראת קלף, שכבה הפנימית נקראת דוכסוסטוס. עכשיו יש אפשרות לכתוב בכל אחד מהם בחלק החיצוני ובחלק הפנימי, אז הדין הוא שתמיד כותבים בחלק הפנימי, איפה שהם היו מחוברים ביחד, מודבקים, כשפתחו והפרידו ביניהם, באותו מקום שהיו דבוקים, שם כותבים גם את התפילין, גם את המזוזות וגם את הספר תורה. אז זה מה שכתוב כאן. תפילין כותבים על הקלף במקום בשר, דהיינו, הקלף הרי החלק החיצוני, מקום בשר זה החלק איפה שהיה דבוק מקודם. בדוכסוסטוס, המזוזה כותבים על דוכסוסטוס במקום שיער. דהיינו, גם כן, הדוכסוסטוס זה החלק הפנימי, במקום שיער זה איפה שהוא היה דבוק לפני כן. שם כותבים את המזוזה. בכל אופן, מה רואים מכאן? שספר תורה כותבים על אור אחד, על קלף, וכן תפילין. מזוזה כותבים על אור אחר, על דוכסוסטוס, אז איך אפשר להשתמש עם אותו פרשה שכתובה בתפילין, להשתמש עם זה במזוזה, זה הרי שתי סוגי אורות שונים. אומרת הגמרא למצווה, מצווה לכתוב ספר תורה על ספר תורה ותפילין על קלף, ומזוזה לכתוב על דוכסוסטוס, אבל בדיעבד אין בעיה להשתמש עם קלף בשביל מזוזה. שואלת הגמרא, והתניא שינה פסול, כתוב שאם שינה, דיינו שהוא לכאורה, כתב מזוזה על קלף, זה פסול. אומרת הגמרא, לא, בתפילין. דיינו, בתפילין, אם הוא כתב על דוכסוסטוס, זה יהיה פסול, אבל מזוזה אפשר כן לכתוב על קלף. שואלת הגמרא, והתניא שינה בין בזה ובין בזה פסול, אז משמע מזה שבין מזוזה אם הוא כותב על קלף, ובין אם הוא כותב תפילין על דוכסוסטוס, בכל מקרה זה יהיה פסול. אז איך אפשר להשתמש באמת עם קלף של תפילין בשביל מזוזה? עונה הגמרא, באמת, להשתמש עם מזוזה שכתובה על קלף זה כשר. מה שכתוב בין בזה בין בזה פסול, אידי ואידי בתפילין, שתיהם נאמרו לגבי תפילין. איך יש אידי ואידי? איך יכול להיות גם בזה וגם בזה בתפילין שיהיה פסול? מסבירה הגמרא, דכתבינו הקלף במקום שיער, מקרה אחד שכתוב שזה יהיה פסול, הכוונה שהוא כתב על הקלף במקום בצד של הבשר, בצד איפה שהיה דבוק מקודם, הוא כתב את התפילין בצד איפה שהיה השיער, בצד החיצוני, ואז זה פסול. והמקרה נוסף שזה יהיה פסול, מדובר, דכתבינו הדוכסוסטוס במקום בשר. הוא כותב תפילין על דוכסוסטוס במקום איפה שצריכים לכתוב, בצד של הבשר, ששם באמת כך כותבים מזוזה, אבל בשביל תפילין זה יהיה פסול. והיא בהתאמה, עוד אפשרות להסביר מה הכוונה השינה בזה ובזה שזה יהיה פסול. באמת תנאי היא, זה תלוי במחלוקת תנאים. יש דעה שצובר באמת ככה. דתניא, שינה בזה ובזה פסול, אבל לעומת זאת רבי יחא מכשיר תפילין שכותבים בדוכסוסטוס. משום רבי יחאי ברבי חנינא, ואמרי לה משמי דרבי יעקב ורבי חנינא. אז אם כן, יש בזה באמת מחלוקת. אומרת הגמרא, עוד שאלה ששאלנו לגבי ש... הסיבה למה שאי אפשר לקחת מתפילין או מספר תורה את הפרשיות ולעשות את זה במזוזה, זה בגלל שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. ואם כן היה מורידין, מבחינה טכנית אין לך שום בעיה? שואלת הגמרא, שאלה נוספת על זה. המורידין עושין מזוזה מפרשיות של תפילין? והבעיה סרטוט. הרי במזוזה צריך לסרטט, לסרוט צורה של שורות שעליהם כותבים את האותיות של המזוזה. לעומת זאת בתפילין, זה לא מעכב הסרטוט הזה. אז אם אתה לוקח מתפילין למזוזה, הרי אין שם את הסרטוט הזה. דאמר רב מניומי בר חילקיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, כל מזוזה שאינה מסורטטת פסולה. ורב מניו מנימין בר חלקיה אמר, דידי אמר, סרטוט של מזוזה, הלכה למשה מסיני, בקיצור שורה סופית, חייבים שיהיה שורות. צריך שיהיה שורה שעליה כותבים את כל האותיות, במזוזה, בתפילין לא. אז איך אתה משתמש עם הפרשיות של תפילין שאין בהם שורות, בשביל מזוזה שצריכה שורות. אומרת הגמרא, תנאי היא, זה מחלוקת תנאים, האם צריך לסרטט במזוזה או לא. נתניה, רבי ירמיה אומר משום רבינו, תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב, דיינו שאפשר לכתוב את זה בעל פה, תכף נראה למה. בדרך כלל, כשכותבים ספר תורה, הסופר צריך לראות מתוך כתב. בראשית, קורא מתוך כתב, ואז הוא כותב. ברא, קורא מתוך הכתב, כותב. אלוקים, קורא מתוך הכתב, כותב. אבל במזוזות, אפשר לכתוב בעל פה, בלי לקרוא מתוך כתב. זה דבר ראשון. מה עוד? דבר נוסף, ואין צריכות סרטוט, גם תפילין וגם מזוזות. והלכתה, תפילין לא בעיה סרטוט, לא צריכים סרטוט, ומזוזה בעיה סרטוט. אבל מה כן? אידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב. אפשר לכתוב את זה בעל פה, מייטמה, מיגרס גריסין. אנשים מכירים את זה בעל פה, את הפרשיות של שמע והיה עם שמוע, גם קדש לי כל בכור והיה כביכה שכתובים לגבי מזוזה, יש שכתובים בתפילין, אנשים כבר מכירים את הפרשיות האלה בעל פה, אין בעיה לכתוב את זה אפילו שלא מתוך הכתב. אמר רב חלבו, מספר, ענה חזיתי לרב הונה דהווייתי ואפוריה דספר תורה עליה. ראיתי איך שרב הונה ישב על מיטה שהיה ספר תורה על המיטה, אז מה הוא עשה מיד? הוא לא רצה לשבת על מיטה שיש גם ספר תורה על המיטה הזו. אז הוא פשוט מאוד הפך כף לקד הערה, לקח קד, הפך אותו על הרצפה, ואז הוא שם את הספר תורה על אותו קוד, על אותו קד. ועד נחלי ספר תורה ועד הרייתיב במיטה. אחרי שכבר ספר תורה היה מונח על הקד, אז רב הונה התיישב על המיטה כשכבר לא היה שם ספר תורה, ואין זלזול בספר תורה כשהספר תורה כבר לא נמצא על המיטה. אבל לשבת על מיטה שיש שם ספר תורה זה זלזול, לכן זה אסור. כסבר אסור לשב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה, זה הדעה שלו. ופליגה דרבה בבר חנה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מותר לשב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה. ואם לחשך אדם לומר מעשה ברבי אלעזר שהיה יושב על גבי המיטה ונזכר שספר תורה מונח עליה, על המיטה לכאורה, מה הוא עשה מיד? ונשמט וישב על גבי הקרקע, ומהר התיישב על הרצפה. ודומה כמי שהקישו נחש, דענה כאילו חס ושלום הקיש אותו נחש, רש"י אומר, מרוב זה שהוא, מרוב צער, זה נראה כמו שהקיש את הנחש. אז אם כן, רואים פה שיש דעה שסוברת, אז רואים פה שיש דעה שסוברת, שאסור לשבת על מיטה שספר תורה מונח עליה. אז אם כן, אולי אדם ילחש ויאמר לך שזה אסור. בכל זה מותר לפי דעת רבי יוחנן, הסיפור שם היה שאתם ספר תורה על גבי הקרקע, פתאום הוא ראה רבי אלעזר שספר תורה היה על הרצפה, אז זהו הזדעזע, מה ספר תורה על הרצפה? אז מהר הוא באמת היה נראה כמו שהקישו נחש, אבל לשבת על מיטה שספר תורה מונח עליה, לפי דעת רבי יוחנן זה מותר, אבל כבר כמה אמרנו שיש דעה שסוברת שזה באמת יהיה אסור, אסור לשב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה. עד כאן השיעור על דף למד ב'.